אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
קורונה המוטציות. שלוש מוטציות מתפשטות בישראל, הבריטית, הדרום אפריקאית והברזילאית. המוטציות לא מסוכנות יותר מהנגיף המקורי ככל הנראה, ולמרות הדברים ננסה לברר האם המוטציות בכל זאת ישפיעו על הציבור בישראל. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. המוטציות של נגיף קורונה מתפשטות בישראל, מיד על ההשפעה של התשניות האלה עלינו למרות החיסונים. הגעת להיפוקמפוס, טכנולוגיה חדשה שפיתחה קבוצת מחקר מבר אילן, הרווארד ו-MIT, מהווה פריצת דרך מדעית בחקר הסרטן והאלצהיימר, סוג של ווייז של המוח. וגם אנטיביוטיקה שניתנת לתינוקות זכרים בשבוע הראשון של החיים שלהם, פוגעת בגדילה שלהם. מדוע זה כך? מיד על המחקר המשותף בין חוקרים מבר אילן לחוקרים מפינלנד ומגרמניה. האם השינה שלנו מושפעת מהירח? מתברר שכן, וגם נעסוק בסמליקופטר או ברחפן, הרחפן שמסוגל לזהות ריחות. ואחרי רובוקופ, הכירו את הרובו שמי, שיודע להעריך כמה הבית שלכם שווה באמצעות בינה מלאכותית. האורח שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. איך המוטציות של נגיף קורונה משפיעות על חיסון העדר? לאחרונה שמענו על שלוש מוטציות שמתחילות להתפשט באוכלוסייה הבריטית, הדרום אפריקאית והברזילאית. ישנם דיווחים על כך שהמוטציות מדבקות יותר, אבל החיסונים ככל הנראה כן יעילים גם במקרים האלה ברמה זו או אחרת. ובשורה התחתונה, המוטציות לא מסוכנות יותר בצורה משמעותית מהנגיף המקורי. אז האם המוטציות ישפיעו על הציבור בישראל? התשובה המפתיעה היא שכן, לפחות על פי מודל לניתוח נתונים ברשת. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עמוס עזריה, מומחה למדעי נתונים ובינה מלאכותית מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז רגע, אז קח אותנו מתמטית, וסליחה שאני מפיל ישר על הבוקר מתמטיקה, אבל קח אותנו לחישובים שככל הנראה מוכיחים שכן יש משמעות למוטציות האלה.
אוקיי, אז כפי שנאמר, המוטציות מאוד משפיעות על, על רמת המספר האנשים שצריכים להיות מחוסנים בשביל להשיג חסינות עדר. אז אם ניקח לדוגמה מקרה פשוט בו חולה קורונה אחד, נניח שהוא מדביק רק שניים אחרים. כלומר, ה-R, מה שנקרא ה-R0, זה לא ה-R שאנחנו רגילים אליו, זה ה-R שבמצב שכולם מתנהגים כרגיל, נניח איך שאנשים התנהגו לפני שנה, מצב כזה, נניח שחולה קורונה אחד היה מדביק שניים אחרים. עכשיו, נניח שאחד מהשניים האלה הוא חוסן. אז מה קורה? אז מישהו אחד בא להדביק שניים, אבל חצי מהאוכלוסייה מחוסנת, אז אחד מהשניים כבר מחוסן, אז יוצא שאחד מדביק אחד. כלומר, ה-R האפקטיבי, ה-R שנראה בפועל, הוא אחד. אנחנו יודעים שאם ה-R האפקטיבי קצת יותר נמוך מאחד, אז המגפה דורכת. אז בעצם, אם המקדם ההדבקה הבסיסי של קורונה היה 1-2, כנראה שהוא טיפה יותר גבוה, אבל נניח, לצורך הדוגמה, שהוא 1-2, אז מספיק ש-50% מהאוכלוסייה הייתה מחוסנת, והיינו צופים בדעיכה של המגפה, גם בלי שום כללי זהירות, בלי מסכות, בלי שמירת מרחק, בלי שום דבר. אבל עכשיו שמגיעות לנו המוטציות הן מדבקות יותר, אז נניח שעכשיו מדובר שחולה אחד של קורונה יכול להדביק שלושה. מה קורה עכשיו? אז אחד מדביק שלושה, כדי שנגיע לחסינות עדר, אז צריך ששני שליש מהאוכלוסייה תהיה מחוסנת. כלומר, שמתוך השלושה האלה שניים יהיו מחוסנים, ועכשיו עוד פעם אחד מדביק אחד, ובעצם טיפה יותר משני שליש מהאוכלוסייה מחוסנת, אז אחד מדביק פחות מאחד, ועוד פעם, ה-R אפקטיבי דואך, בלי שאנחנו צריכים לשמור על שום אמצעי זהירות. אבל אנחנו יודעים שהאפקטיביות היא לא ב-100%. אז גם בקורונה המקורית האפקטיביות הייתה, דובר על 95%.
של החיסון, אנחנו מדברים על האפקטיביות
של החיסון, נכון. אז אם האפקטיביות קטנה יותר, אז עכשיו צריך עוד יותר אנשים שיתחסנו כדי שנגיע לחסינות העדר. כל זה אם אנחנו לא שומרים על אמצעי זהירות, כלומר אנחנו רוצים לחזור למצב שהיה לפני שנה. אם אנחנו ממשיכים לשמור על כל מיני אמצעי זהירות, ריחוק חברתי, מסכות, חלונות ספוחים, היגיינה וכולי, אז זה בפועל, זה מוריד את ה-R האפקטיבי, ואז אחוז קטן יותר של אוכלוסייה שהתחסנה לנגיף, עדיין יכולה להביא לנו לחסינות עדר, אבל שוב במגבלות האמצעי זהירות שאנחנו מקפידים עליהן.
זאת אומרת שגם צריך כמובן להתחסן, וככל הנראה עדיף להמשיך ולשמור על כללי הבטיחות ולעטות מסכות וכו', אחרת לא נצליח לדכא את המגפה הזו בהתחשב במוטציות החדשות שהצטרפו לחיינו.
כן, זה נכון, אבל יכול להיות שאנחנו, זה לא ברור, האם הקורונה, אנחנו נתחסן כולנו והקורונה תיעלם לגמרי כמו שנעלמה, כמו שהסארס נעלמה, שם נעמה בלי חיסונים, אבל בכל מקרה אנחנו לא, אין היום מקרים של סארס, או שאנחנו נמשיך לחיות עם קורונה כמו שאנחנו חיים עם השפעת, אבל האנשים בקבוצות הסיכון כולם מתחסנו, ואנחנו נוכל להמשיך ככה גם בעתיד, תהיה לנו פשוט עוד מחלה שנוספה לנו לארסנל המחלות.
למה באינטואיציה שלי, ואני שואל אותך למרות שאני צריך לשאול את עצמי, אנחנו נמשיך לחיות לצד או עם נגיף קורונה ונאלץ איכשהו עדיין להיזהר, איכשהו יש איזושהי תחושה שהנגיף הזה כאן כדי להישאר, הלוואי וידבירו אותו, אבל לא להשתמש בביטוי שהוא לא בעברית תקנית, אבל לא מרגיש לי שנצליח להיפטר ממנו לגמרי.
אוקיי, זהו, שוב, זו השאלה של עד כמה אנשים בארץ או לפחות בארץ התחסנו, כן? אם אנחנו נגיע לפי החישובים שאמרתי קודם, צריך נגיד בסביבות ה-70, אולי אפילו 75, אולי אפילו 80% מהאוכלוסייה שתתחסן, לפחות נכון לעכשיו שלא מחסנים ילדים, אז יכול להיות שאנחנו אפילו לא נוכל להגיע למצב כזה. יש עוד משהו שלא התייחסתי אליו, וזה מה קורה עם אנשים שמתחסנים, עדיין יכולים להעביר את המחלה. אז מצב כזה,
זו שאלה שעדיין אין לה ממש תשובה, נכון?
זה נכון, נכון.
מבין, אז עדיין לא ממש ברור אם אני יכול להיות מחוסן, לא להיות חולה במחלת קורונה, אבל איכשהו כן, עדיין יכול להיות סוג של נסע או איכשהו מדביק.
נכון, כנראה שלפחות מדובר בהדבקה נמוכה יותר, אבל עדיין, השאלה היא, האם זה יספיק? האם יכול להיות שאנחנו צריכים לחסן, לא יודע, 98% מהאוכלוסייה, דבר שלא ריאלי? ואז נצטרך שוב לחיות במצב שיש את נגיף הקורונה, אבל אנשים, כל האנשים בגילאים שנמצאים בקבוצת הסיכון, מכל סיבה שאם הם מחוסנים, אז אנחנו נראה, במקום שיהיו לנו 5,000 נפטרים בשנה, אז יכול להיות שאנחנו נעמוד על, לא יודע, נניח 500, וסדר, זה כמו שמסתדרים עם כל מיני דברים אחרים, עם למשל השפעת, שגם גובה לפעמים מספרים כאלה, יכול להיות שנצטרך להמשיך לחיות, גם עם נגיף הקורונה. לא, בעצם, ובעצם לא נגיע ממש למצב של חסינות עדר.
וואו, אבל בסופו של דבר, על פי הנתונים שהוא בהתחשב בעובדה שיש מוטציות שהן מדבקות יותר מהנגיף המקורי וכולי, זה כן משהו שמשפיע עלינו, וזה מה שחשוב, זה כן משהו שמשנה למרות החיסונים.
כן, נכון מאוד. שוב, ממש חשוב עדיין להמשיך להקפיד על כל אמצעי זהירות, כי זה יגרום למצב של דעיכה של המגפה, מבלי שאנחנו נגיע ל-98% או כמה שצריך בשביל להשיג חסינות עדר.
טוב, אז הנה שיחה שעוסקת במתמטיקה, אבל שיש לה השלכות פרקטיות על החיים שלנו, ואפשר להסיק כמה מסקנות. אחת, גשו להתחסן, שתיים, המשיכו לשמור על הכללים, תמשיכו לעטות מסכות, לא לחתוך פינות, לא לחפף, בסופו של דבר זה יעזור לנו להילחם במגפה הזו ולגרום לדעיכתה. תודה לך על הדברים, דוקטור עמוס עזריה, מומחה למדעי נתונים ובינה מלאכותית מהמחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת אריאל. תודה.
תודה לך.
תודה. אנטיביוטיקה לתינוקות זכרים פוגעת בגדילה שלהם. בנים שקיבלו אנטיביוטיקה בשבוע הראשון לחייהם היו נמוכים יותר ורזים יותר בגיל 6 בהשוואה לבני גילם. כך עולה ממחקר חדש שנערך בשיתוף פעולה בין חוקרים מאוניברסיטת בר אילן לחוקרים מפינלנד ומגרמניה. ומדוע זה קורה? ככל הנראה כי הרכב אוכלוסיית החיידקים שחיים במערכת העיכול שלהם השתנה או נפגע כתוצאה מהאנטיביוטיקה. שוב, המיקרוביום, הרכב חיידקי המעיים שלנו קריטי, הפעם מדובר בגדילה של בנים. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Nature Communications, ואנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר פרופסור עמרי קורן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב.
אז ראשית, ספר לנו מהם הממצאים, ואז ננסה להסביר אותם. מה קורה לתינוק שמקבל, תינוק זכר, שמקבל אנטיביוטיקה בשבוע הראשון לחייו?
אז המחקר באמת נחלק לשניים, לחלק שעסק בבני אדם וחלק שעסק בעכברים. בחלק הראשון חברנו לקבוצות מפינלנד ומגרמניה, שעקבו אחרי תינוקות מבחינה אפידמיולוגית למשך כמה שנים, וראינו שתינוקות שקיבלו אנטיביוטיקה בשבוע הראשון לחיים שלהם, בגילאי 5 בקורט הגרמני ו-6 בקורט הפיני, הבנים שקלו פחות לעומת הבנות. עכשיו, חשוב לי מאוד לציין שעדיין מדובר במשקל תקין. זה לא שהם היו קטנים יותר מהנורמה, הם עדיין לא במשקל תקין, הם פשוט שקלו פחות והיו טיפה נמוכים יותר בצורה סיגניפיקנטית מתינוקות, מילדים שלא קיבלו אנטיביוטיקה.
עכשיו, בוא נדבר על הסברים לכך.
אוקיי, אז אנחנו כרגע ממש נכנסים ומנסים להבין מה בעצם קרה פה, ולמה זה משפיע רק על בנים ולא על בנות, ולמה אנחנו רואים את זה בגיל 6, והתופעה הזאת היא לא חולפת. אז אני מקווה שבעוד שנה, שנתיים, באמת נוכל להגיע לאיזשהו מנגנון. ההשערה שלנו כרגע היא שמדובר באינטראקציה בין המיקרוביום למערכת ההורמונלית בשלבים הראשונים לחיים, שמשפיעה לאחר מכן על ההמשך.
שוב, אני מנסה להבין האם מדובר בסיבה, תוצאה וכולי. נותנים להם אנטיביוטיקה, ככל הנראה זה משפיע על אוכלוסיית החיידקים שחיים במערכת העיכול, כי זה מה שאנטיביוטיקה עושה. השאלה היא האם יש קשר בין ההשפעה הזו על אוכלוסיית החיידקים לבין הגדילה. אתה אומר שיש קשר הורמונלי בין המיקרוביום, בין אוכלוסיית החיידקים שחיים במעי או במערכת העיכול לבין ההורמונים, וכך זה משפיע על הגדילה. אני מנסה לחלץ באמת תובנה, או את שוב, את המסקנות, גם אם אין אז אין, כמובן.
לא, אז באמת, השלב הבא בשביל לנסות ולהוכיח את מעורבות המיקרוביום הייתה לעבור לעבודה עם בעלי חיים. ואנחנו קיבלנו דוגמאות של מיקרוביום מאותם ילדים שהגיעו לגיל 6, קיבלנו דוגמאות שלהם מגיל חודש, חצי שנה, שנה ושנתיים, בדקנו את המיקרוביום שלהם וראינו שינויים במיקרוביום, בהרכב אוכלוסיית החיידקים של מערכת העיכול, ואז עשינו השתלות צואה מתינוקות בגיל חודש ובגיל שנתיים, שקיבלו או שלא קיבלו אנטיביוטיקה, לאותם עכברים סטרילים. ומה שראינו והיה מאוד מעניין הוא, שהעכברים ולא העכברות שקיבלו את חיידקי מערכת העיכול של תינוקות שקיבלו אנטיביוטיקה, שקלו פחות לעומת עכברים שקיבלו דוגמאות מתינוקות שלא קיבלו אנטיביוטיקה. וכאן בעצם אנחנו מוכיחים את מעורבות המיקרוביום ומראים שלמיקרוביום יש השפעה על הגדילה. איך הדבר הזה נעשה? כאן בעצם אנחנו מעריכים שמעורבת המערכת האנדוקרית, המערכת ההורמונלית, וזה מה שאנחנו מנסים לבדוק כרגע. בנוסף, לאור העובדה שעלינו על כך שיש הבדלים חיידקיים מאוד משמעותיים, שנשארים גם בגיל שנתיים באותם דוגמאות מיקרוביום, אנחנו מנסים לפתח איזושהי פרוביוטיקה שנוכל לתת בעתיד ביחד עם טיפול אנטיביוטי. כי הרי הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לאפשר טיפול אנטיביוטי תקין, ועל מנת לעשות את זה אנחנו רוצים לפתח איזושהי פרוביוטיקה שתוכל להינתן מיד בסיום הטיפול הפרוביוטי, על מנת להשלים את החלק של המיקרוביום שנפגע מאותו טיפול אנטיביוטי לא ספציפי.
אוקיי, אז הנה, זה עשוי להיות אחד הפתרונות, פרוביוטיקה, או משהו שבאמת ישלים את הרכב אוכלוסיית החיידקים הדרוש לגדילה וכו'. ואני מוכרח לומר שאני נפעם מזה שאנחנו יותר ויותר מגלים באייטמים בתוכנית שלנו, או במחקרים שאנחנו עוסקים בהם, שהרכב אוכלוסיית החיידקים במעיים רלוונטי להרבה יותר דברים ממה שהיה נדמה לנו.
בהחלט, זה משפיע כמעט על כל אספקט בחיים שלנו. לדעתי אנחנו רק מגרדים עדיין את קצה הקרחון, אנחנו נגיע יותר ויותר גם להשפעה על התנהגות והשפעה על המוח ועל מה שאנחנו מרגישים, וזה בלי הדברים המובנים אליהם כמו כל מיני מחלות שאנחנו מזהים את הקשר אליהם. אבל ככל שהזמן עובר אנחנו נוספים יותר ויותר מחקרים בהם המיקרוביום נקשר לכל מיני דברים שאנחנו מרגישים וחווים. אני חושב שאנחנו נראה בעתיד הקרוב יותר ויותר מחקרים יוצאים על השפעת האנטיביוטיקה על המיקרוביום, כי אנחנו תמיד התייחסנו לאנטיביוטיקה כעל איזשהו טיל מונחה שפוגע בחיידק שגורם למחלה. והיום אנחנו מבינים שאנחנו גם צריכים להסתכל על תופעות הלוואי של אנטיביוטיקה, וזה בעצם פגיעה בכל אותר שם, כל אותר שאר החיידקים הטובים שחיוניים להתפתחות שלנו.
טוב, זה באמת מדהים. אתה אומר שיכול להיות שמה שקורה אצלנו במעיים מבחינת הרכב החיידקים, זה משהו שעשוי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. סתם אני זורק ברע, אבל יכול להיות שיבוא יום ואני אעמוד בפני שופט ואגיד לו, שמה, את ההתנהגות הזו שלי אפשר להסביר, כי הרכב אוכלוסיית המעיים שלי הוא כזה, זאת אומרת, זה ממש משליך על ההתנהגות שלנו.
בהחלט. אנחנו כבר היום יודעים שיש קשר בין למשל דיכאון וחרדה לרכב החיידקים. יש יותר ויותר מחקרים שמצביעים על הקשר בין מחלות נפש לאוכלוסיות חיידקים. ואנחנו במעבדה ספציפית מתנהגים, בודקים את הקשר להתנהגות חברתית גם. והאם יש קשר בחיות מעבדה, כרגע עוד לא בבני אדם, אלא בחיות מעבדה להתנהגות חברתית.
וואו, שמע, זה באמת לא נתפס עד כמה הדברים האלה שהיינו בטוחים, לפחות אני הייתי בטוח שמדובר באיזה משהו אזוטרי של כמה חיידקים שאולי עוזרים לנו לייצר איזשהו חומר שאנחנו לא מסוגלים לייצר ותו לא, פתאום זה משהו שמשפיע על גדילה, על מחלות נפש וכו'. לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי בכלל, אבל אני חושב שהשינוי הזה קורה היום, והפרץ של המחקרים מתרחש בגלל השינוי באותה תפיסה. כולנו גדלנו על כך שחיידקים גורמים למחלות וצריך להיפטר מהם, והיום אנחנו מבינים שממש לא, הם חלק אינטגרלי וחיוני לחיים שלנו.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור עמרי קורן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, תודה.
תודה לך.
הגעת להיפוקמפוס, קבלו את הווייז של המוח, טכנולוגיה חדשה שפיתחה קבוצת מחקר מאוניברסיטת בר אילן, הרווארד ו-MIT, מהווה פריצת דרך מדעית בחקר הסרטן והאלצהיימר. מדובר בטכנולוגיה המאפשרת לבדוק את המיקום המדויק של ה-RNA בתוך הרקמה שבמוח, ללא הוצאה שלה. מיד נבין מה המשמעות של RNA ברקמה במוח. הדברים פורסמו בסיינס. אנחנו שמחים לומר שלום למפתח הטכנולוגיה דוקטור שחר אלון, מהמרכז לחקר המוח והמכון לננוטכנולוגיה מהפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, אלן.
אז ראשית למד אותנו, לפני שנבין את מהות הטכנולוגיה, למה חשוב לנו לדעת מה קורה ב-RNA שנמצא ברקמה במוח? שוב נזכיר למאזינים שלנו, יש לנו DNA, ו-RNA זה איזושהי העתקה של מקטע מה-DNA, העתקה של מתכון מספר מתכונים.
נכון מאוד. RNA הוא באמת העתקה של, זאת אומרת, אם אפשר להסתכל על ה-DNA בתור הספר השלם, אז RNA זה בעצם, אפשר להסתכל עליו בתור דף מתוך הספר הזה. וה-RNA זה מה שמאפשר לנו ליצור חלבונים, שהם בעצם השחקנים המרכזיים. אז זה נכון, ה-RNA הוא בעצם רק חוליה בדרך בין ה-DNA לחלבונים, אבל אפשר, בעצם היתרון הוא שאפשר למדוד את החוליה הזאת בצורה מאוד מדויקת, ואפשר מזה ללמוד הרבה על, על החלבונים שנמצאים בעצם ברקמות שלנו.
ואם אנחנו לומדים על החלבונים, זאת אומרת, איך זה עוזר לנו?
אז החלבונים הם השחקני המרכזיים. החלבונים הם זה מה שמשתבש למשל במחלות. יש לנו ייצור פגום של חלבונים, או ייצור בחסר, או ייצור ביתר של חלבונים. זה מה שבעצם גורם למחלות. ולכן בעצם זה שאנחנו מסוגלים להסתכל על RNA, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על חלבונים גם.
וואו, ועכשיו כרגע אם אני רוצה ללמוד על RNA של שלל תאים או מקטעי RNA שנמצאים במוח, אני חייב מה, לחלץ אותם פיזית מהמוח?
כן, אתה צריך בעצם, נקודת המוצא היא תמיד איזושהי דגימה של איזושהי חתיכה מהרקמה. זה יכול להיות ביופסיה או איזושהי חתיכות שיוצאות בניתוחים. אתה חייב להתחיל מאיזושהי רקמה. כמובן, רוב הטכנולוגיות לא מאפשרות להסתכל ממש במוח של בן אדם חי. אבל ההבדל בין מה שנעשה עד עכשיו לבין מה שאנחנו עושים עם הטכנולוגיה שלנו הוא בשלב הבא. כלומר, מה אתה עושה עכשיו מהרגע שיש לך את הרקמה? אז מה שנעשה עד עכשיו, כמו שאמרת בעצם, זה היה שחוקרים היו צריכים להוציא פיזית את ה-RNA מהרקמה כדי לחקור את ה-RNA, וזה נעשה על ידי מריחת הרקמה. פשוט פיזית מאחו את הרקמה והוציאים לנו את ה-RNA.
אוקיי, אז בוא ניגש לשיטה שלכם.
אז השיטה שלנו מבוססת על לעשות בדיוק ההפך. במקום להוציא את ה-RNA, למעוך את הרקמה ולהוציא את ה-RNA החוצה מהרקמה, אנחנו בעצם מכניסים לתוך הרקמה את מה שצריך כדי לזהות את ה-RNA בתוך הרקמה.
לא, תסביר לנו את השיטה, כי אנחנו רוצים באמת להבין איך בכל זאת אפשר לדעת או לקבל איזשהו עותק מה-RNA בלי להיכנס אל המוח.
כן, אז זה באמת הייתה, לבנות את הטכנולוגיה הזאת זה מה שלקח שנים. איך בעצם עושים את זה? כי לזהות RNA בתוך רקמות זה קשה. הסיבה המרכזית שזה קשה זה בגלל שרקמות הן מאוד דחוסות. כמו שאמרנו מקודם, יש בהם חלבונים, אבל לא רק חלבונים. יש בהם חלבונים, RNA, DNA, אבל גם שומנים, סוכרים, הרבה דברים אחרים שגורמים לכך שהרקמות הן מאוד דחוסות. אז איך אנחנו יכולים בעצם לגשת ל-RNA ולמפות אותו בתוך הרקמה? זאת השאלה הגדולה, וזה בעצם מה שעבדתי עליו אני ועוד הרבה חוקרים מוכשרים מאוד שיצא לי לעבוד איתם. עבדנו על זה כבר 7 שנים. הסוד הוא שאנחנו עושים טריק. אנחנו לוקחים את הרקמה ומנפחים אותה פיזית. אנחנו בעצם יוצרים בתוך הג'ל ומנפחים את הג'ל הזה, ואז הרקמה גדלה פיזית, וזה מאפשר לנו, זה מפנה מקום, זה מאפשר לנו לגשת ל-RNA.
וואו, עכשיו, אחד המשפטים המרתקים שאני קראתי בהכנה לשיחה הזו, הוא הגילוי או ההבחנה ש-RNA שנחשב או שליח או עותק של מספר המתכונים, עותק של אחד המתכונים, במוח הוא לא סתם שליח, הוא לא סתם עותק זהה למקטע DNA, אלא יש איזשהו מרחב של אילתור. אני בכוונה משתמש במילה שהיא לא מדויקת מדעית, אבל יש שם איזשהו חופש אומנותי ב-RNA ביחסית ל-DNA המקור.
נכון, זה נכון, זה תופעה מאוד מלהיבה. שידוע כל מיני, יש כמה וריאציות של התופעה הזאת. וריאציה אחת זה עריכה, זאת אומרת ממש חתיכות של RNA שיוצאות מספר המתכונים, מה-DNA, חתיכות שונות שיוצאות מה-DNA ונדבקות אחת לשנייה, ואז אנחנו מקבלים בעצם וריאציה בחלבון. דרך אחרת להשיג את זה, זה באמצעות לא עריכה של מקטעים, כמו שתיארתי מקודם, אלא עריכה של ממש ברמת הבסיסים. הבסיסים הבודדים של ה-DNA וה-RNA, הם יכולים להשתנות. ומסתבר שזה קורה בעיקר במוח, בעיקר ברקמות מוח. במחקר קודם שעשינו לפני כבר כמה שנים, גילינו שיש יצורים כמו דיונונים ותמנונים, שפשוט במוח שלהם האלתור הזה, כמו שאמרת, הוא פשוט משתולל. זאת אומרת, ה-RNA יכול להיות שונה מהותית מה-DNA, וכמו שאמרתי, זה קורה בעיקר ברקמות מוח, ואנחנו משערים שזה קשור לתפקוד של המוח, למורכבות שלו, והיכולת שלו לאפשר על שליטה בהתנהגויות מורכבות.
וואו, ולסיום, אני מוכרח לשאול אותך, על עוד ממצא שמצאת או התמקדתם, לפחות בקשר בין, למשל, תאים סרטניים למערכת החיסון שלנו, שזה גם משהו שהוא רלוונטי במוח ובכלל.
נכון. בעצם, שפיתחנו לטכנולוגיה הזאת, חשבנו בעיקר על רקמות מוח, שם ידוע החשיבות של המיקום של RNA בתוך הרקמות, המיקום הפיזי. אבל שהתחלנו לעבוד עם רקמות סרטניות מחולים, לא רק רקמות מוח, גם רקמות אחרות, נגיד סרטן השד, גילינו תופעה מעניינת, גילינו שבזכות המיפוי הזה שלנו, של ה-RNA במרחב, בתוך הרקמה, אנחנו מגלים אינטראקציות מאוד מעניינות בין תאים של מערכת החיסון לתאים הסרטניים. בעצם כבר די הרבה שנים אנשים דוחפים קדימה שיטת טיפול שמבוססת על הרעיון הפשוט של בוא נגרום למערכת החיסון לפעול נגד התאים הסרטניים. אז הרעיון הזה נקרא אימונותרפי, טיפול שמבוסס על מערכת החיסון, ובעצם כשהתחלנו להסתכל על הרקמות ראינו בעצם את התהליך הזה קורה ממש מול העיניים. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים איך התאים הסרטניים ותאי החיסון מגיבים אחד לשני. אנחנו מאמינים שהדבר הזה, יש לו חשיבות בלהתאים את הטיפול הזה ממש לאנשים ספציפיים. מה שאנחנו ממש רואים זה שתאי מערכת החיסון שהם בקרבה פיזית לתאים של מערכת הסרטן, מתנהגים אחרת, פשוט משנים את ההתנהגות שלהם. וואו. אנחנו ממש יכולים לקמת את זה ולמדוד את זה בצורה מדויקת.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה, דוקטור שחר אלונה, מהמרכז לחקר המוח והמכון לננוטכנולוגיה, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
תודה לך, דוקטור.
מתקפה על משתמשי מכשירי אפל תוך ניצול חולשה לא מוכרת של מערכת ההפעלה. חברת אפל כבר הפיצה עדכון גרסה, עדכון שסותם את הפרצה הזו. אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז בוא תן לנו את הפרטים של הסיפור הזה.
אז טוב, הסיפור, בוא נתחיל רגע במשפט שאגב אפל אומרת אותו ועוד כמה חברות אומרות אותו, וזה משפט לטעמי מאוד מאוד בעייתי. אפל טוענים שיש להם את המערכת הכי מאובטחת וכו' וכו' וכו'. אגב, עוד חברות טוענות את זה כמו גוגל, אז זה ממש חשוב קודם כל שכולם יבינו שככל שזה נוגע לטכנולוגיה בכלל ובטח לטכנולוגיית מחשבים סלש מוביילים, זה לא משפט נכון, זה בערך כמו להגיד שומע, אכלתי במסעדה הכי טובה בניו יורק, הכי טובה למי, הכי טובה למה, מי קבע. אז טכנולוגיות יש מובטחות מהם מאוד, אבל קודם כל אין דבר כזה חסינות, בטח לא היום, ותכף אני אסביר למה. זה נכון שאפל יחסית לכולם שומרים על סטנדרט גבוה של אבטחה, אבל מי שחושב שאם הוא יקנה אפל אז הוא חסין ב-100%, זאת אין דבר כזה היום בשום טכנולוגיה אגב. עכשיו לעניין עצמו, מה שקרה שם זה איזשהו חוקר של אפליקציות ומערכות אבטחה, מצא בעצם שלוש פרצות אבטחה באפל, כאשר אחת מהן קשורה למנוע שמחזיק את ספארי זה הדפדפן של אפל, והמנוע זה אומר בעצם כל באמת כמו באוטו, כל מה שתומך את מה שאנחנו רואים בעיניים, זה באמת כמו באוטו, נכון שאתה יושב באוטו, אז אתה יושב בתוך תא הנהג ואתה יכול ליהנות מכל מיני דברים, היום באמת יש אפילו כבר אפליקציות וכו', אבל המנוע עצמו... בדיוק, שעונים וגרפיקות...
נכון, זה המנוע שאותו אתה לא רואה.
בדיוק, ואת המנוע בעצם אתה לא רואה, זאת אומרת, אתה יודע שהוא קיים ואתה יודע שהוא מוטיב מרכזי באוטו, אבל אתה לא באמת נגיש אליו, אתה בטח לא משחק איתו מה שנקרא בידיים שלך. אז המנוע של הדפדפן של ספארי שנקרא WebKit, זה הדבר שהיה בו פרצת אבטחה, שמאפשר בעצם להאקרים שמגיעים מרחוק, מה שנקרא, או מחוץ למכשיר, לבצע דרכו, לעשות מניפולציה ולבצע דרכו השתלטות על המכשיר, ואחרי השתלטות על המכשיר, אז כבר בעצם, כבר לא משנה כאילו מה קורה, אז אפשר לקחת לך כל מידע שרוצים, אנחנו כמובן מדברים על מידע שהוא רלוונטי כמו סיסמאות וכאלה, מעבר לזה, כשיש בעיות בתוך דפדפנים, אז יש כל מיני סוגי התקפות בשם המקצועי, Man in the Middle ו-Man in the Browser, וכל מיני כאלה דברים שיכולים לגרום לך בעצם בצורה שאינה דורשת נגישות פיזית על המכשיר, לראות מצגי שווא. למשל, אתה חושב שעכשיו אתה גולש מול הבנק שלך ואתה לא, אתה חושב עכשיו שאתה מול העמוד של פייסבוק שלך אבל אתה לא, כשכל המטרה היא כמובן להשיג credentials, הרשאות. כל המטרה של המתקפות האלה הם בעצם לקחת username ו-password, ואחרי זה להשתלט על החשבון שלך, לא משנה איזה חשבון. אז כזאת פרצת הבטחה הייתה ב-WebKit, במנוע של ספארי. היא באמת פרצה חמורה, כי אם אנחנו חושבים היום על הפרקטיקה של היומיום, את רוב ההתנהלות שלנו היום מול מחשבים שהם מחשבים ומוביילים, אנחנו מתנהלים בעצם דרך דפדפן. אנחנו כמעט הרי לא משתמשים במכשיר כסתם בגלל שהוא רק טלפון, אנחנו רוב היום על דפדפן, ואנחנו משתמשים בכל מיני אפליקציות, אפליקציות ווב שעושות לנו כל מיני דברים ומקלות את חיינו. שתי הפרצות האחרות עוד הרבה יותר חמורות מזה, מכיוון שהן כבר קשורות גם למנוע של מערכת ההפעלה, מה שנקרא קרנל, לליבה של מערכת ההפעלה, והן חמורות יותר, מכיוון שא' הן כבר גורמות לתוקף להשתלט על כל מערכת ההפעלה, ולא דווקא על חלקים ממנה, כמו למשל הדפדפן, והכי חשוב, אי אפשר לראות את זה. בעצם הפרצות האלה, הפרצות האלה מתנהגות כמו רכיב, once הם, מה שנקרא, משתמשים בהם, מתנהגות כמו רכיב לגיטימי בתוך מערכת ההפעלה. בדרך כלל, אגב, מי שעושה עבודה טובה, אז אפילו אנטיווירוס לא יודע לזהות את זה, או רק חלק מהאנטיווירוסים יודעים לזהות את זה, והוא מצא שתיים כאלה, ומסתבר שזה גם פרצות הבטחה די ישנות, זאת אומרת, הם קיימו כבר, אני לא זוכר, שנתיים או יותר, ומי שלא עדכן גרסה לגרסה 14 שכבר יצאה מה שנקרא מפושפצ'ת, זאת אומרת עם פצ'ים של הבטחה, אז הוא בהחלט חשוף למתקפות. זה לא אומר שזה קורה לו עכשיו, זה לא אומר גם שזה יקרה לו עוד 10 דקות, אבל זה אומר שרמת החשיפה שלו היא גבוהה מאוד. יש בעצם מה שנקרא שלושה טילים שמכוונים אליו, ותוקף שרוצה להשתמש באחד הטילים האלה והוא יודע מה לעשות איתם, אז הוא יכול לשגר אותם אל עבר הקורבן. ברוב הטעמים, אם אתה לא ממש מקצוען וכו', אתה אפילו לא תדע שזה קורה לך, ואתה עלול ליפול בפח של של המתקפה הזאת. בהחלט משהו שנקרא חמור מאוד, בטח ביחס לאפל שתואמת משך שנים, ובצדק אגב, שהיא מתחזקת סטנדרט מאוד גבוה של אבטחה. אז מה שחמור פה זה א', הפרצות שהתגלו ברמת הקרנל, זאת אומרת ברמת ליבת מערכת ההפעלה, וגם שזה נמצא כבר כמה וכמה זמן, והם לא באמת עלו על זה. ועכשיו אני רוצה לחזור למשפט שאמרתי לפתיח, הנושא של הכי טוב, הכי בטוח, הכי וכולי. אז אלה משפטים שבטח בעולם הבטחת המידע היום מאוד קשה, מה שנקרא, לקיים אותם ולעמוד מאחרים, לא משנה איזה חברה אתה, מכיוון שהיום יש, היום, כבר כל השנים טובות, יש עוד מקצוע בשוק שקוראים לו חוקר חולשות. ויש המון המון אנשים שהם אנשי מקצוע טובים, שפעם הם היו, מה שנקרא, אנשי IT רגילים, ולאט לאט הם עשו את ההסבות האלה ורכשו כישורים, והם יושבים כל היום וחוקרים כל מיני רכיבים באפליקציות, במערכות הפעלה, במדפסות, בחומרה וכו'. ולמה? כי עושים מזה הרבה מאוד כסף. אנשים שמגלים פרצות כאלה ומוסרים אותם בצורה לגיטימית לחברות הייצור, מקבלים על זה בדרך כלל גם קרדיט מאוד גדול, גם פרסום, ולפעמים גם הרבה מאוד כסף. מעבר לזה שהיום יש הרבה מאוד חברות שבתוך החברה יש זרוע שלמה שחוקרת את זה. ניתן דוגמה של חברה ישראלית, הצ'ק פוינט, מעסיקה זרוע שלמה של חוקרי חולשות על מנת לשפר ביצועי הבטחת מידע גם במוצרים שלה וגם במוצרים אחרים. ולכן הקצב של גילוי החולשות הוא גדול מאוד. קשה מאוד להתמודד עם הנושא הזה מבחינת יצרנים. ולכן ההמלצה, מה שנקרא, best practice, הוא לדאוג כל הזמן לבצע עדכונים. בכל מכשיר שיש לכם, לא משנה אם קוראים לו מובייל, אם קוראים לו מחשב, אם קוראים לו טלוויזיה, אם קוראים לו שבע רק חכם, אם יש לו דבר הזה עדכונים, חשוב מאוד על בסיס, נגיד, פעם בחודש.
לא מדובר בקונספירציה שנועדה להאט את המכשיר.
לא, 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 ממש לא. זה, תראה, זה באמת קרה, אגב, גם עם אפל, אני חושב שזה היה בגרסה 10, הם עשו איזה טריק ככה, שנקרא חצוף ומאוד לא יפה, ונתפסו כמובן. אבל זה, בעיקרון לא, זה לא קורה, זה לא טריק כדי להעט את המכשיר, זה טריק כדי שהחיים שלנו יהיו דווקא יותר נוחים ובטח יותר בטוחים, ובאמת חשוב להקפיד על זה. אז לכל האנשים שיש להם כרגע אפל, לעדכן, 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 זה דחוף.
אז הנה, אז הפרצה הזו כבר נסתמה, פשוט שווה להדכן כמובן את המכשירים שלכם, אחרת אתם לא מוגנים, וכפי שבאמת היטבת להגדיר את זה, זה קצת כמו להגן על דירה מפני פריצה, אפשר תמיד לשים סורגים, אבל אז הגנבים יכנסו מהחלון האחר או מהדלת וכו'. אין 100% הגנה, אבל שווה לעשות את המקסימום כמובן כדי להגן על מכשירים שלנו וכולי, אחרת עוגמת הנפש היא אדירה. תודה לך, היועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
ביי ביי, יום טוב.
האם השינה שלנו מושפעת מהירח? מתברר שכן, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת וושינגטון. על פי המחקר, לירח יש השפעה ישירה על השינה שלנו. אנשים ישנים פחות והולכים לישון מאוחר יותר בלילות הסמוכים לירח מלא. ובמילים אחרות, מחזור השינה שלנו מסונכרן עם מחזור הירח. הדברים פורסמו ב-Science Advances, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז הנה עוד הוכחה לכך שאנחנו לא מנותקים מהעולם שמסביב, אנחנו מושפעים, והפעם מהירח.
נכון, אז זה באמת אמירה מאוד נכונה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו כבני אדם, אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו חיים על כדור הארץ, שיש לו כל מיני סוגים של מחזורים, ואנחנו לכן מסתנכרנים על מול, מול המחזורים האלה, שהמחזור הכי בולט הוא מחזור השינה והערנות שלנו, שמסתבר שהוא מושפע לא רק מהשמש, אלא גם מהירח.
אז מה הקשר באמת בין מחזור השינה שלנו ובין הירח?
אז מה שהמחקר הזה בעצם מראה, זה שבכמה ימים שלפני ירח מלא, אנשים באמת הולכים לישון יותר מאוחר, זאת אומרת שעות הפעילות שלהם מתארכות, והם ישנים פחות שעות, ואם תחשוב על זה, יש לזה איזשהו היגיון אבולוציוני, היום זה כבר לא רלוונטי, כי היום יש לנו תאורה מלאכותית. אבל פעם, כשעוד היינו ציידים לקטים והיינו תלויים לחלוטין באור השמש ואור הירח לטובת הפעילות, אז באמת בימים שבהם יש ירח מלא ויש אור מהירח, חבל לא לנצל את הזמן הזה, ללכת לצוד וללקט ולעשות כל מיני תקסים ופעילויות חברתיות.
אני מנסה להבין מה קורה לאדם שסגור בחדר ללא חלום ומתנתק ממה שקורה בחוץ, זאת אומרת, איך הירח ישפיע עליו?
לא, זה מעניין שאני אגיד את זה שני דברים. המחקר הזה בדק גם אנשים שחיים חיים יותר שבטיים, הם הלכו ובדקו אנשים שחיים בארגנטינה, אם אני זוכרת נכון, עם שבטים כאלה שיש להם פחות חשיפה לאור מלאכותי, אבל הם ישבו את זה גם לאמריקנים שגרים בוושינגטון, והם ראו שאין הבדל. זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה חי בסביבה שהיא עתירת תאורה מלאכותית, או בסביבה שאין בה תאורה מלאכותית, אתה עדיין מסונכן אל מול הירח, שזה מעניין, כי הם אומרים שיכול להיות שזה קשור גם, הרי הירח גם מפעיל עלינו איזשהו סוג של כוח משיכה. אז אומרים, יכול להיות שהאפקט של הירח זה לא רק האור שהוא מפיץ, אלא גם זה שהוא משפיע על הגרביטציה.
אבל רגע, זה נשמע טיעון שהוא, אם היה אומר לי אותו מישהו שעוסק בתורות רוח, הייתי אומר, אוקיי, טיעון, אבל מדעית, הגרביטציה שהירח מייצר עשויה להשפיע עלינו? כן, אנחנו...
כן, אז הם מציעים את זה כתיאוריה שכמובן צריך לבדוק אותה, אבל עצם העובדה שגם אנשים בחברות מערביות מתועסות עדיין מסוכנים עם הירח, למרות שאתה מוקף באור מלאכותי, זה אומר שההשפעה פה היא כנראה לא רק דרך האור עצמו, אלא שיש פה עוד
גורם. לא, טיעון מאוד מאוד מעניין, האם אני שוקל פחות כאן בכדור הארץ, בעקבות המשיכה של הירח אותי לכיוון שלו? האם זה כן, זה עובד? אולי בקצת.
צריך לבדוק את זה.
לגמרי, לא, זה באמת טיעון פיזיקלי מאוד מאוד מעניין. ובסופו של דבר מתברר שכן יש קשר בין לילות של ירח מלא וכולי לבין השינה שלנו, ושוב אנחנו רואים שאנחנו כנראה חלק איזשהו מנגנון, אנחנו רכיב קטן בתוך שעון ענקי, או כל או מחשב ענקי, או כל אחד יכול לבחור לו מטאפורה אחרת מאזור האלקטרוניקה, או לא יודע, שעונות וכו'.
תראה, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, כי שוב פעם, הסביבה מאוד משפיעה עלינו, ואני אגיד שהמנגנונים האלה שמאפשרים לנו להסתנכרן אל מול המחזורים של כדור הארץ, בין אם זה מחזורי הירח, בין אם זה מחזורי השמש, הם מנגנונים שהם מאוד שמורים מבחינה גנטית. זאת אומרת, אתה רואה שגם אחרי המון 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 שנים של אבולוציה, הגנים האלה לא משתנים. זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך בסיסי לקיום שלנו, שהוא נשמר.
כן, האמת שכולנו מכירים את ההשפעה, אני משער, של האור, של השמש, אפילו על מצב הרוח שלנו, הערנות וכו'. וזה עדיין איתנו, את אומרת, זה לא משהו שהשתנה, גם אם זה כבר לא משמש אותנו היום, ואנחנו חיים בסביבות מלאכותיות. זאת אומרת, בעבר כמובן שהייתה השפעה ישירה, לשמש, לירח, ללילה, ליום, היום אנחנו נוטים לחשוב שפחות, אבל אולי לא בפתולוגיה שלנו.
נכון, זה עדיין איתנו, וכל מי שאי פעם היה לו איזה לילה לבן שהוא לא הצליח לישון, או מי שעובד במשמרות לילה, או מי שטס לחול וסובל מג'טלג, אנחנו יודעים עד כמה זה משפיע עלינו לרעה כשאנחנו יוצאים מהסנכון של המחזורים האלה. וזה משהו שהוא מאוד מהותי גם לבריאות שלנו.
את משכנעת את המשוכנעים שיש להם הרבה פעמים נדודי שינה וכולי. תודה רבה לך על הדברים, דוקטור נועה אלבדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
מרחף ומריח. חוקרים חיברו מחושים של אש לרחפן ויצרו את הרחפן, או באנגלית הסמליקופטר, רחפן שמסוגל לאתר ריחות בסביבה שלו, מה שהוא יוכל בעתיד לסייע ולמשל זיהוי מוקשים, איתור זיהומים מסוכנים וכולי. המחקר פורסם בכתב העת המדעי IOP, Bio Inspiration and Biomimetics. הכתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, ואנחנו נשמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
בוא נדבר על הרחפן, הסמליקופטר, שהוא גם, אפשר לומר שהוא גם חצי רחפן, חצי חרק.
כן, יש פה שילוב מאוד מעניין, ובכלל אנחנו יודעים שבשנים האחרונות רחפנים הופכים לחלק רחב וגדול יותר מהחיים שלנו, אם זה בשביל הכיף או בשביל לצלם בצורה מדויקת וטובה יותר אזורים שלמים או אירועים אפילו, ואם זה הספקת משלוחים, עברת משלוחים באמצעות רחפנים, ואפילו דיברנו בעבר על נטיעה של עצים באמצעות רחפן שמשגר איזושהי קפסולה שנתקעת בקרקע עם הזרע, והעץ כך יכול לנבוט, וכך אפשר לזרוע שטחים מאוד לא נגישים ורחבים. וכמובן שיש לו אלה רחפנים, שימושים אחרים, שימושים ביטחוניים, אבל פה יש משהו מעניין מאוד וחדש, כי התחום של זיהוי ריח, זיהוי ריחות והתבייתות על ריחות, הוא תחום שעד היום קשה לנו מאוד לפתח, בניגוד למצלמות או מיקרופונים שמוזערו והתפתחו בצורה אדירה. התחום הזה של זיהוי ריח הוא תחום הרבה פחות מפותח מבחינה טכנולוגית, וכאן יש שילוב באמת של רחפן קטן בגודל של כף יד, שחיברו אליו אנטנה של אש מאמין מנדוקה סקסטה, אש שיש לו חוש ריח מאוד מאוד רגיש, מאוד מפותח, והצליחו בעצם לקבל אותות חשמליים מאותו איבר של האש אל המערכת החשמלית של הרחפן, וכך לזהות ריחות ולאתר אותם.
מזכיר לי קצת את הסרט רובוקופ, רק שבמקום רובוט יש פה רחפן, ובמקום הקופ, במקום השוטר, יש את המחושים האלה, אבל זה עובד? הצליחו באמת לתווך בין האיבר החי הזה, או החוש הזה, האיבר החושי הזה, לבין באמת מה שקורה?
כן, הצליחו, ומדובר ברחפן, רחפן אוטונומי, בעצם אמרתי בגודל של כף יד, שהיכולת הזאת מאפשרת לו לנווט אל מקורם של ריחות. נפרט עוד רגע ונבין שהפיתוח הזה עדיין לא מושלם, אבל בעצם מה שהאש עושה בטבע הוא מסוגל לאתר באמצעות המחושים האלה ריחות של מזון, פרומונים של בנות זוג, ובעצם הוא רגיש מאוד לריחות. המחושים שלו שמזהים את הריח מפיקים עוד חשמלי, כמו הולכה חשמלית אחרת שיש לנו בעצם בגוף, אותם מצבים, מערכת עצבים וחישה, והם מפיקים עוד חשמלי שהצליחו ממש לחבר לאותו מחוש, צריך לחבר חוטי מתכת ממש דקים, שני חוטי מתכת, בעצם השחילו את האנטנה הזאת על שני חוטי מתכת כאלה דקים, וזה בעצם הסנסור של הרחפן. הרחפן הזה מסוגל בתצורה הזאת, הוא מסוגל בעצם באופן אוטונומי לשייט בחלל ולחפש ריח. הוא פשוט מוגדר לו לנוע לכיוון מסוים ולמרחק מסוים, ואם הוא לא מזהה ריח בכיוון הזה, הוא הולך לכיוון המנוגד וממשיך בחיפוש, וברגע שהוא מאתר ריח, בעצם באמצעות הסיגנל שהוא מקבל מהמחוש הזה שמחובר לחוטי החשמל, הוא משנה בעצם את כל תבנית התעופה שלו ונע ישירות לכיוון מקור הריח, והוא גם יודע להימנע ולעקוף מכשולים שיש לו בדרך. וזה האמת ממש מדהים.
מה היישומים באמת של רחפן כזה? שוב, במאמר עצמו וגם בכתבה בזווית כתוב שמדובר ביכולת לאתר מוקשים למשל, ברגישות כמובן גדולה, אבל זה כן עובד, ואיתור זיהומים מסוכנים, מה עוד אפשר לעשות איתו?
קודם כל, נבהיר רק שהמחוש הזה פעיל או עובד במשך 4 שעות מרגע שניתקו אותו מהחרק, אחר כך זה כבר מפסיק לעבוד. אם משמרים אותו בהקפאה בין לבין, אפשר להאריך את הזמן של הפעילות שלו. אבל זה בעצם שלב ראשון בפיתוח, כי הרחפן לא מסוגל כרגע לזהות ריחות שונים, זאת אומרת הוא לא יודע להתבית על ריח מסוים, הוא יודע להתבית על ריח חזק. השדרוג בעתיד, ברגע שיבינו גם איך בעצם להבדיל בין הריחות השונים, יש פה אין סוף של יישומים, כי לדוגמה כל הנושא של זיהום אוויר, ניקח זיהום אוויר, או אפילו זיהום שהוא מורגש לנו גם כריח, לדוגמה מזיקוק דלקים או תיוג שפחים או כל מיני חומרים מסוכנים, אם יש לנו מכשיר כזה רחפן שיודע לזהות את מקור הריח בסביבה עם הרבה מאוד מפעלים שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת אם זה יצא מהמפעל הזה או מהמפעל ההוא, מאוד קשה לאתר ברגע הראשון את מקור הזיהום, מקור הדליפה, אז היישום פה יכול להיות ממש להגיע עד לצינור או עד למחל הדולף ולהבין מאיפה בדיוק דולף לנו החומר. יש לזה השלכות אדירות במקרה שמדובר בחומרים מסוכנים ואפילו בזיהום אוויר מסוכן, לדעת להגיע בדיוק לפינפוינט, לנקודה שבה צריך לטפל. מה שאמרת, יש יישומים נוספים, יכול להיות איתור ריחות של בני אדם באתרים שהתרחשו בהם אסונות טבע, רעידות אדמה, שיטפונות, יכול להיות שימוש לזיהוי חומרי נפץ בכל מיני יישומים שונים, אם זה מוקשים או אם זה מטענים או כל מיני דברים נוספים. בעצם יש פה מגוון רחב של יישומים עתידיים שברגע שיצליחו, בעצם רתמנו פה את האבולוציה, רתמנו פה איזשהו עברון שהתפתח באבולוציה באופן מיטבי ופועל באופן אידיאלי אצל אותו אש, רתמנו אותו לטכנולוגיה שלנו, וכשיבינו טוב יותר את הדרך שבה אפשר לזהות ריחות שונים ואולי גם ליצור חיישן כזה שהוא לא ביולוגי, שהוא מחזיק הרבה יותר זמן, אז בעצם יש פה פוטנציאל אדיר של יישומים. אפשר לחשוב כמעט על כל דבר שמשחרר ריח ואנחנו רוצים לאתר אותו ברמה כזו או אחרת.
וואו, ששוב, רק נזכיר שבאמת ריח אלה מולקולות, מעט מולקולות, אבל עדיין במספיק רגישות אפשר לאתר אותן, את אותן מולקולות, ואז באמת לגלות הרבה מאוד דברים, דרך מדהימה לגלות, להפיק מידע. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, והמשך יום נעים.
הנקבה של גמל השלמה ידועה במנהגה לאכול את ראשו של הזכר במהלך ההזדווגות, אך כעת מתברר שלא כל הזכרים מסיימים כך את חייהם. חוקרים מאוניברסיטת אוקלנד שבניו זילנד בחנו את כושר שרידותו של גמל השלמה הדרום אפריקני שהתגלה בניו זילנד ב-1978, לשם כך הם יזמו דייטים בין זוגות של זכרים ונקבות בתנאי מעבדה, ומהניסוי עולה כי הגמל השלמה הדרום אפריקני נאבק על חייו במהלך ההזדווגות, לעתים הוא אפילו פוצע את הנקבה שמנסה לכרסם את ראשו. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Biology Letters. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אליזבת מרגוליס, מנהלת באוסף הזבובאים ואחראית על גידול פרוקי רגליים חיים במוזיאון הטבע לשם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז ראשית, בואי, עשי לנו סדר. הנקבה של גמל השלמה אכן אוכלת לו את הראש או אוכלת את כולו במהלך ההזדווגות? זה משהו שהוא נכון מדעית?
זה נכון עובדתית, אבל זה לא כל כך נפוץ כמו שלפעמים נוטים להגיד או לחשוב. זה משהו שקורה במקרים מסוימים, בייחוד כשהנקבה באמת רעבה מספיק, וכשהזכר הוא לא מצליח לברוח להערים על הנקבה ולהתחמק מהסיפור הזה איכשהו.
זאת אומרת שהזכרים לא מקבלים את זה בשלוות נפש, את השאיפה הזו לאכול את ראשם או את כל גופם?
זה אני לא יודעת, צריך לשאול אותם. אבל את הזכרים הכוונה, כן, הרבה פעמים הם מנסים בכל זאת איכשהו לברוח מהעניין הזה.
עכשיו, למה מלכתחילה הנקבות עושות את זה? זאת אומרת, מה דחוף להן לאכול עכשיו, ובמיוחד את בן הזוג?
פשוט דחוף להן לאכול עכשיו, כי בטבע אוכל זה לא דבר זמין. ואם יש הזדמנות לאכול, אז אוכלים, מנצלים אותה.
כולל גם אם מדובר ביצור שאיתו...
בבן זוג, נכון.
וואה. אז השורה התחתונה של המחקר שעוסק בגמל השלמה הדרום אפריקני היא שבכל זאת הזכרים נותנים פייט, משיבים מלחמה.
בהחלט. לפחות מאמין הזה ספציפית, שזה נדיר למדי, זאת אומרת... במינים אחרים, הזכר מנסה להתחמק, לברוח, אבל במין הזה הוא ממש נלחם בנקבה ואפילו פוצע אותה כדי לא להתערף.
תגידי, איך זה שהזכרים פשוט לא מוותרים על התענוג ונוטשים את מלאכת ההזדווגות לטובת הערכת החיים שלהם?
זה כנראה גם עניין של ברירה. מי שנוטש ומבטר, לא מתרבה, לא מעמיד צאצאים, וגם לא מעביר את אותה תכונה של ויתור הלאה. מי שכן מתעקש ולא מבטר, מעביר הלאה את התכונה של לא לוותר.
אוקיי, אז מה החוקרים ערכו, מה הם עשו במהלך הניסוי עצמו או המחקר?
הם הפגישו זכרים ונקבות שאספו בטבע, וראו מה תהיה התוצאה של המפגשים האלה. וכמובן אספו את הנתונים כדי לערוך סטטיסטיקה ולהגיד באיזו הסתברות הזכרים מצליחים להינצל, ובאיזו הסתברות הם בכלל מנסים להילחם, ובאיזו הסתברות הם מצליחים להעמיד צאצאים, או לפחות להזדווג, עם הנקבה בניסיון להעמיד צאצאים. והם ראו שמשהו כמו שליש מהמקרים מסתיים בזה שהנקבה מנצחת ואוכלת הזכר, גם אם הוא מנסה להילחם, וב-80% בערך מהמקרים שהזכר מצליח להביס את הנקבה, הוא גם מצליח להזדווג איתה.
ואלה זכרים, הזכרים שהשורדים מנסים שוב להזדווג או שהם לומדים לקח?
זה לצערי לא ראיתי שבדקו. סביר להניח שהם ינסו שוב.
עכשיו, שאלה קצת יותר רחבה, אני מבין שלא רק גמל השלמה הוא זה שנאכל על ידי הנקבה, נכון? זו תופעה מוכרת יחסית בעולם החרקים. סתם מתפלים עליהם, אבל אני יודע שזה משהו יותר רחב, לא?
נכון. נכון, נכון. זה קיים לא רק בחרקים, זה קיים גם בעכבישים למשל, לא נדיר, ששוב, הזכר בדרך כלל מנסה איכשהו למנוע מהנקבה לטרוף אותו, לפעמים מצליח, לפעמים לא. וגם בחרקים טרופים אחרים, הנקבה הרבה פעמים תשמח לאכול את הזכר אם היא תצליח.
אני מנסה להבין, אז למה הנקבה בהכרח היא זו שאוכלת את הזכר? הרי שני היצורים רעבים, שני המינים רעבים, למה הזכר לא מנסה לאכול אותה? זאת אומרת, מדוע זה כך?
כנראה משתי סיבות. קודם כל, בחרקים הרבה פעמים הנקבה הרבה יותר גדולה, או לפחות קצת יותר גדולה מהזכר, היא יותר מסיבית, ועל כן גם יותר חזקה ויש לה יותר סיכוי לנצח. והסיבה השנייה היא שלמרות שהזכר יתערף, הוא אולי בכל זאת יקבל את האפשרות להזדווג ולהעביר את הגנים שלו הלאה, מה שהופך את המוות שלו ללא מיותר. והוא מוכן להקריב את החיים שלו כדי כן לקבל אפשרות להתרבות.
בטבע איכשהו מוות זה לא סוף העולם אם אתה מצליח להעמיד צאצאים, נכון? זה איכשהו בסדר, זה חלק מהעניין, המין ממשיך.
כן, בדיוק.
טוב, אז הנה קיבלנו טעימה מעולמם האכזרי בעינינו בני האדם כמובן, אבל קשה להיות שיפוטי ביחס לחיים של חרקים כמובן, ואם זה כך עובד שנים זה ככל הנראה הדבר האופטימלי או הדבר המספיק טוב שיקרה אבולוציוני.
נכון.
כן, גם הזדווגות וגם ארוחה טובה. תודה רבה לך, דוקטור אליזבת מרגוליס, מנהלת באוסף הזבובאים, אחראית על גידול פרוקי רגליים חיים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. תודה. מאובן של הדינוזאור הגדול בעולם נחשף בארגנטינה. מדובר בחלקי מאובן של טיטנוזאור שחיו ועד לפני 94 מיליון שנים. להערכת החוקרים אורכו היה כ-36 מטרים, משקלו הגיע לכ-100 טון, מה שהופך אותו לככל הנראה הגדול ביותר בעולם. החפירות עדיין בעיצומן והחוקרים מצפים למצוא את שאר חלקי המאובן כדי לקבוע סופית את גודלו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה, עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט. שלום.
כן.
בוא נדבר על הדינוזאור הגדול ביותר בעולם.
האמת שהם עוד לא יודעים כמה הוא גדול. הם יודעים שהוא מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. אבל החלקים שהם חשפו בינתיים לא מספיקים בשביל להעריך היטב עד כמה גדול.
מה זה הטיטנוזאור?
טיטנוזאורים, קבוצה של דינוזאורים מאוד מאוד גדולים, ארבע רגליים, כן, שהולכים על ארבע רגליים, צווארים ארוכים, זנבות ארוכים, שחיו בעיקר בדרום אמריקה, בתקופות היורה והקרטיקון, והם כוללים כמה מהדינוזאורים הגדולים ביותר שיתויים
עד היום. זה נראה כמו ברקיוזאור כזה.
כן, לגמרי. הם נראים מאוד מאוד דומים לברקיוזאורים, ברונטוזאורים ופלודוקוסים שידועים מצפון אמריקה בעיקר ואזורים אחרים, אירואסיה. עם אקולוגיה קרוב ודאי גם כן דומה. זאת אומרת, הם היו צמחונים, מאוד מאוד גדולים, מטילי ביצים, כמו כל דינוזאור, אבל אנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי. מדובר במעט מאוד פריטים ששייכים לכמה סוגים בודדים, או עשרות סוגים בודדים, או מינים בודדים שהתגלו בעיקר בארגנטינה.
אז בסופו של דבר נמצא מאובן של טיטנוזאור, או חלקי מאובן, שהם ככל הנראה מעידים על גודל עצום שלו, אבל עדיין לא יודעים להעריך עד כמה הוא היה גדול.
זה נכון. מה שחשפו עד עכשיו זה כמה חוליות וחלקים של אגן, זה חלק של חגורת הכתפיים, אבל עוד לא את העצמות הארוכות, עצמות הרגליים, שלפיהן נכון להעריך גודל גוף. אנחנו יודעים שהחוליות האלה בבית האורך הן גדולות, כן, או ארוכות אם תרצה, ארוכות, בסביבות 15% מאלה של הבנים הגדולים ביותר שהם מכירים מהאזור הזה,
כמו שיכול להסתכן, לפי חשבון פשוט, כן, אם אנחנו נעלה את האורך כדי לקבל נפח במעלה השלישית, זה בערך 50% יותר. אבל זה לא בדיוק המשמעות, ולכן החוקרים זהירים ואומרים, תשמעו, בינתיים חשפנו חלק, נחזור בעונה הבאה, נחשוף עוד קצת, בסוף נדע.
טוב, אוקיי, אז זו ידיעת ביניים של העולם המדעי. יודעים באיזה צבע הם היו? יודעים מה הם נהגו לאכול? אני משער שהם היו צמחונים לפי איך שהם נראים.
הם היו צמחונים, כן, זה אנחנו יודעים. צבעים לא ניתן להעריך כי לא משתמרים חלקים של האינטגומנט, של האור, אם תרצה, או כספים, או לא יודעים בהכרח איך נראה מעטה גופם של רוב המינים. וגם DNA לא מסתמר כך שלא ניתן להעריך את זה בשיטות גנטיות. היום מתחילים לחשוב על אולי חלבונים, אבל גם זה קרוב לוודאי לא יעבוד, כיוון שמדובר בנוגבנים, כן? חלבון אורגני בעצם הוחלף במינרלים אנורגניים, ולכן הסיכוי ליצור לדעת באמת הוא קטן.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה, עוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהר. תודה רבה. תעלומת ההבזק הכחול. לראשונה האסטרונומים הצליחו לצפות מתחנת החלל הבינלאומית בהיווצרות של בלו ג'ט, הבזק כחול. מדובר בסוג של ברק, אבל בניגוד לברק שאנחנו מכירים, שמאיר באור לבן ונע בדרך כלל מתוך העננים כלפי מטה, הבלו ג'ט פולט אור כחול והוא נע מתוך העננים כלפי מעלה, אל הסטרטוספירה. ההבזקים הכחולים נצפו בעבר מכדור הארץ ומכלי טייס, אבל כדי להבין את תהליך ההיווצרות שלהם נדרשה תצפית מעל העננים, וזה בדיוק מה שקרה כעת מתחנת החלל הבינלאומית. הדברים פורסמו בנייצ'ר, ואנחנו שמחים לומר שלום לדיקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום, בוקר טוב, דודו.
אז בוא למד אותנו מהי אותה תופעת טבע שעדיף לצפות בה מעל העננים. מהו אותו בלו ג'ט?
הבלו ג'ט הוא, או סילון כחול, הוא חלק ממשפחה גדולה למדי, יש לומר, של תופעות שמתרחשות בסמוך ומעל סופות ברקים חזקות. המשפחה הזאת מכילה שלל תופעות רבגוניות משדונים אדומים, מה שנקרא ספרייטס, לטבעות אור ענקיות שנקראות אלף או פיות, ועוד שורה ארוכה של תופעות שפולטות אור בגבעים שונים מעל סופות ברקים חזקות. והסילונים הכחולים נצפו, כמו שאתה אמרת, גם ממטוסים וגם מהקרקע, ואפילו מתחנת החלל הבינלאומית. מה שמיוחד בתצפית הזאת זה שהם הצליחו לתפוס את התופעה הזאת שעולה מפסגת הענן למעלה, כמעט בצורה אנכית או אלכסונית, מרגע היווצרותה של התופעה, הפריצה הזאת של ברק, למעשה ברק הפוך שמתפרק ממרכז המטען החשמלי החיובי בפסגת הענן כלפי מעלה אל עבר היונוספירה, ועושה דרכו במהירות מסחררת, ותוך כדי זה שהוא מיינן את האוויר ופולט אור בצבע כחול.
אז זה לגמרי ברק, נכון? התופעה היא אותה תופעה.
לא בדיוק, הייתי אומר, משום שעוצמות הזרם וה... שדה החשמלי שמתלוות לתופעים יותר חלשות, אנחנו נמצאים בגובה הרבה יותר גבוה, ולכן כדי ליצור פריצה חשמלית אתה צריך שדה יותר נמוך. זה אומר שכל התופעה מבחינה אנרגטית הרבה הרבה יותר חלשה, ולכן היא גם פחות קלה לצפייה ודי נדירה. אנחנו הרי יודעים שכדי ליצור ברק בענן שערה רגיל באטמוספירה הנמוכה, נגיד בגובה 8-10 קילומטר, אנחנו צריכים שדה חשמלי שיגיע לערכים של בין 0.5 מיליון למיליון וולט למטר. עכשיו, הערך הזה של השדה מושג רק אחרי התנגשויות והפרדת מטען בין חלקיקים שונים בענני שערה. ככל שאני נמצא בגובה גבוה יותר בתוך האטמוספירה, הלחץ החיצוני יורד, ולכן גם השדה החשמלי הדרוש לפריצה חשמלית של האוויר הוא נמוך יותר. ולכן בגבהים גבוהים, 15 קילומטר, בוודאי אם אני נכנס לתוך הסטרטוספירה, 20 קילומטר, השדה החשמלי הרבה הרבה יותר נמוך, מגיע לאלפית הערך הנדרש בתוך עננים, ולכן התוצאה היא שההתפרקות החשמלית הזאת גם של סילונים כחולים, גם של שדונים ופיות, הם ברמות אנרגטיות הרבה יותר נמוכות, וכתוצאה מזה, האור שהן פולטות, הוא יותר חלש, לעומת ההבזק המדהים של הברק, שהוא פי מיליון יותר חזק.
פתאום תופעה שהיא הכי בנאלית עבורנו, היא מתברר המשמעותית ביותר מבחינת עוצמה.
זה נכון, ומה שמעניין, הבלו ג'טס הם יותר שכיחים אולי, וקל לצפות בהם כי הם יותר איטיים. לעומת זאת, משפחת הפיות והשדונים, הספרייטס, אלפס, הם יותר קשים לצפייה משום שהם עורכים בין אלפית לעשר אלפיות השנייה. ובלו ג'ט יכולים להימשך עד 50, 100 אלפיות, אפילו חצי שנייה, ואפשר לראות אותם לא פעם בעין, וטייסים גם דיווחו אגב, שהם רואים אותם ממטוס, בוקעים לפתע מפסגת הענן, ומזנקים כלפי מעלה, והם מתאפיינים בעיקר, כמו שאתה אמרת, באור כחול. אני חושב שהמחקר הזה הוא באמת מיוחד, כי הם הצליחו לצוד סופה ולצפות בה מכמה מצלמות בו זמנית, גם מלוויין מטאורולוגי וגם החיישן שלהם בניסוי שנקרא ASIM, ASIM, של סוכנות החלל של דנמרק. הם הצליחו לצפות את זה ויפה מאוד לתעד את ההתפשטות של האור הכחול מהרגע שבו הוא מבזיק על פסגת הענן, האזור שאנחנו קוראים לו הסדן של ענן הקומולונימבוס, ולאט לאט מטפס למעלה אל תוך האטמוספירה. ב-2015 אגב, במשימת האסטרונאוט הראשון של דנמרק, אנחנו, הייתי חלק מהצוות ועבדתי עם הקבוצה הזאת ממש ב-DTU, DTU זה Denmark Technical University, זה בלינגוויל ליד קופנהגן, וצפינו כבר אז בתופעה דומה, אבל לא ראינו את הסילון כולו, אלא ראינו רק את הריצודים הכחולים שקודמים לו, והצלחנו לתפוס כמה תמונות בודדות של סילון כחול. הפעם הם הצליחו הרבה יותר, ולכן המאמר התפרסם בנייצ'ר, כמו שאתה אמרת, ממש הם ראו אותו מתפשט, על פני כמה פריים הם הצליחו לתעד את עוצמת האור ואיך היא משתנה עם הזמן, וזה באמת תורם להבנה שלנו של תהליכים חשמליים, לא רק בתוך העננים, אלא גם מעליהם, ולתוך השכבות הגבוהות של האטמוספירה.
עכשיו, למה זה בהכרח בצבע כחול? זאת אומרת, מה יוצר את התדירות הזו שגורמת לדבר הזה להיראות בכחול?
אז אנחנו רואים פה חנקן וחמצן מעוררים, באורך גל של 337 ננומטר, זה כחול, והזרם החשמלי פשוט בגובה הזה מיינן היטב את האטמוספירה הנמוכה, ולכן אנחנו רואים פליטת אור, שהאטומים המעוררים או המולקולות המעוררות חוזרות לרמת היסוד, הן פולטות פוטונים באורכי גל, גם באדום, אבל בגובה הזה הפליטה הדומיננטית היא דווקא בכחול. אנחנו מקווים לצפות בתופעות כאלה, גם מהקרקע. בשנות, בין 2010 ל-2015, אנחנו ניהלנו כאן מסע צד שדונים, אם תרצה, וצפינו בתופעות האלה ממצלמות על הקרקע, במצפה רמון, באוניברסיטת תל אביב, במקומות אחרים, והצלחנו לתפוס אותם כשהסופה עוד נמצאת בים התיכון. כי כאשר הסופה מתקרבת אליך, העננים כבר מסתירים, ואז אתה לא יכול לראות את הפסגות שלהם או את מה שמתרחש מעליהם. וזה באמת היתרון של תחנת החלל הבינלאומית, שאתה יכול לתפוס את הסופות במבט מלמעלה, ולראות את כל, אני קורא לזה גן החיות של האור, שמתרחש מעל הברקים.
זה נשמע מדהים הדבר הזה, והעובדה שיש עוד, שוב, לא נאמר ורסיות לברקים שאנחנו מכירים, אבל כל מיני באמת תופעות אדומות וחולות שהן מעבר לעננים, והנה, אנחנו שומעים עליהן יותר ויותר לאחרונה, לשמחתנו מגלים את התופעות האלה, ומקבלים אייטמים כאלה, עליהן גם איתך דיברנו על השדונים וכולי. תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה. אחרי רובוקופ, הכירו את הרובו שמאי, בינה מלאכותית שתדע לנבא את שווי הנכס שלכם. מדובר בפיתוח של חברת הזנק ישראלית, שיחזה שווי עתידי של כל נכס נדלני בישראל עד 25 שנה קדימה. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהקים את חברת הזנק הזו, פלג דוידוביץ', מנכ"ל פרופדו AI, שלום.
שלום דודו, תודה רבה.
אז הנה, גלשתי לאתר שלכם, אפשר להזין את הפרטים של הנכס, אבל אז זה מבקש כסף, אז לא, אז לא שילמתי. אבל אני מבין שיש לכם אפשרות לחזות את ערך כל דירה בישראל, כמה היא שווה וכמה היא תהיה שווה עד 25 שנה קדימה.
נכון, זו התכלית של המוצר שלנו, מוצר שפיתחנו באמצעות בינה מלאכותית, שהמטרה שלו, אכן, כמו שציינת בדיוק, לחזות התפתחות של מחירי נכסי נדלן בישראל שנים רבות קדימה. אנחנו מבססים בטכנולוגיות של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, למידה עמוקה, מה שנקרא. והמטרה באמת היא לייצר איזשהו סנס מתוך כל הדאטה שקיים. יש הרבה מאוד דאטה פומבי היום, גם בישראל, גם בחול, על נכסי נדלן. ומה שאנחנו בעצם נותנים,
אבל איך אפשר, סלח לי שאני קוטע אותך, אבל האם אפשר לחזות מגמות כאלה? ואתה יודע, אם כן, אז למה דירה שהיום שווה 3 מיליון שקל, ובעוד 10 שנים תהיה 4 מיליון שקל, למה היא לא כבר היום תהיה? זאת אומרת, האם זה לא יכול לעוות את מחירי הנדלן? ושאלה נוספת זה כמובן, יש הרי גורמים שאנחנו לא מודעים להם, כל מיני פורס מז'ור וכו'. בקיצור, איך אפשר לחזות את ערך הדירות?
מעולה, אז שתי שאלות שאני אתייחס אליהן כל אחת בתורה. אז שאלה לגבי אם אפשר לחזות או אפשר לחזות, אז באמת אין לנו יומרה, ואף אחד לא יגיד ברצינות שיש לו יומרה לחזות אירועים נורות אקסוגנים, כמו למשל משברים גיאופוליטיים, מלחמות, קורונות ודברים כאלה. זה דברים שאף אדם לא יכול לחזות, וגם בטח לא ממחשב, כי מחשב בסך הכל לומד על בסיס אירועי עבר ועל בסיס נתונים שהיו בעבר, ולכן זה בעצם תהליך הלימוד של המכונה. ולכן מה שאנחנו נותנים זה משתמשים בדאטה שקיים, דאטה נדלני, תכנוני, דאטה לתחזיות דמוגרפיות, תחזיות כלכליות. אנחנו מתבססים בדאטה הזה על מנת לחלץ איזשהן תובנות אנליטיות בשביל אנשים שרוצים לקבל החלטה מושכלת יותר. הרי גם ככה, היום כשאתה מחליט לקנות נכס, לא יודע מה, ברעננה או בחדרה או בכפר סבא, אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה יהיה בסביבה, מה יהיה בשכונה, אם יהיה כאן איזושהי תחנת מטרו, האם יהיה כאן איזשהו בית ספר חדש, האם יהיה כאן איזשהו פארק הייטק בסמוך לשכונה. אלה שיקולים שאתה מכניס לתחשיבים שלך, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בפרופדו. אנחנו בעצם לוקחים את כל השיקולים האלה, עושים להם איזושהי אנליטיקה מאוד מאוד רחבה, עם ניתוחי דאטה סיינס כאלה, ומנבאים איזה איזשהן תוצאות שהן עוזרות לי ככלי תומך החלטה, ואין כאן באמת הכוונה לנבא אירועים אקסוגנים. ולגבי השאלה השנייה שאלת, האם...
שוב, רק נזכיר למאזינים ולמאזינות, הכוונה היא לאירועים חיצוניים שאין שליטה עליהם וכו', אירועים שהם פורס מז'ור, פתאום כמו מגיפה עולמית, הר געש שמתפרץ וכו'. בבקשה, והשאלה השנייה, סקרנת?
לגבי השאלה השנייה שעוסקת בעצם האם המחיר של היום אמור לגלם את מה שקורה בעתיד, אז קודם כל הוא כבר נכון. מגלם, כן, שיש איזה פרויקט פינוי-בינוי או תמ"א 38 או קו מטרו שנבנה ליד הבית שלי, אז פתאום השכנים מתחילים לדבר, ואתה מכיר את השיח הזה, כולם מתחילים לשמוע, ואז פתאום כל אחד מתחיל טיפה להרים את המחיר כלפי מעלה. למה הוא לא, כמו שאמרת קודם בדוגמה, 3 מיליון היום, 4 מיליון בעוד עשור לצורך העניין, אז למה היום לא כבר 4 מיליון? בגלל שיש מה שנקרא סיכוני הקמה, תהליך של אישורים, תהליך תכנוני, תהליך מאוד ארוך וממושך שבו יש אי ודאות, ואי ודאות מייצרת גם סיכונים שדברים לא יקרו. קו מטרו, אפשר, זה שיש בתוכנית, זה לא אומר שהוא בטוח יקרה. לכן גם המערכת שלנו יודעת להבין את זה, והיא אומרת, תשמע, ובעוד עשור אנחנו חוזים נניח 4 מיליון שקל, אבל היום אנחנו נודעים לתמחר, לתת לזה איזשהו ביטוי שהוא יחסית זניח בתהליך ארוך, תהליך של צמיחה כזאת של המחירים שהולכת לאורך הזמן, לאורך העשור הזה.
וואו, טוב, אז איפה זה עומד כרגע? אז אוקיי, יש הזנק וראיתי שיש אתר שאפשר להזין אליו את הפרטים וכולי. מה הפוטנציאל, למה אתם צופים שיקרה עם החברה?
אז א', החברה ממש הושקעה בימים אלה, וכבר עכשיו יש מאות נכסים שנרכשו, ואנשים שכבר מתחילים לקבל החלטות על בסיס המוצר הזה, וגם קונים של דירות, גם כן מוכרים של דירות, מתווכים, יזמים, אנשי נדלן. בעצם זה מוצר שהוא מיועד לשוק הרחב, והוא בינתיים פעיל בישראל, אבל בכמה שבועות, חודשים מהבודדים הקרובים, אנחנו כבר נכנסים לזה לשוק האמריקאי. באמת המטרה היא להקנות כלי שהוא תומך החלטה. אתה ציינת בתחילת השיחה שזה עולה כסף, נכון? הכלי הזה עולה כסף, אבל צריך לזכור שבעסקת נדלן, אגב, זה מדובר על 10 שקלים לנכס, כן, בזה אנחנו מדברים, ובעסקת נדלן, שזו עסקה הכי מרכזית, הכי משמעותית למשפחה.
לא, לא, אני לגמרי לא מתלונן על זה, ואתה צודק לגמרי, אבל משום מה, פסיכולוגית, אנחנו מפזרים כספים בכל מה שקשור לנדלן וכולי, בלי הכרה, אבל כשמבקשים מאיתנו ברשת שקל על דבר אחד, אנחנו נבלמים פתאום, אבל זה סתם עניין פסיכולוגי, ואתה צודק לגמרי שכשמבצעים עסקאות כאלה, שווה להיעזר במומחים, בעורכי דין, בשמיים, ובין היתר גם בפלטפורמות כאלה, וזה כמובן יכול לחסוך הרבה מאוד כסף, זה באמת בטל ב-60, אני לא, לרגע, זו לא הייתה ביקורת, זה מודל כלכלי לגיטימי לגמרי.
נכון, אני גם רוצה להזכיר שבסיכומו של דבר, כשאנשים מקבלים החלטות, הם בסוף צריכים, אתה יודע, אז אפשר להגיד, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני יכול להסתכל על הכוכבים, או אני יכול ללכת למגד את עתידות, ואני יכול לנסות לעשות כל מיני הערכות על בסיס מה שיש, אבל יש היום דאטה, הדאטה קיים, הוא זמין, הוא נגיש, אפשר להשתמש בדאטה הזה בצורה שהיא חכמה, ולקבל ממנה תובנות, להסיק ממנה תובנות, ולקבל החלטות נבונות יותר. ואפילו שזה יהיה עוד אחד מהכלים שאני משתמש בהם, רק להשתמש בו, להכיר את הדבר הזה, להכיר את המשמעויות האלה שאיזשהו machine learning מחלץ, אני חושב שזה רק יכול להועיל לבן אדם שמקבל החלטה, בין אם הוא מוכר, בין אם הוא קונה, זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי המוצר.
טוב, תודה ובהצלחה, מנכ"ל פרופדו AI, פלג דודוביץ', תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
היום הוא יום המרמיטה הבינלאומי, הזדמנות מצוינת לעסוק בסרט שהעלילה שלו מתרחשת ביום המרמיטה שוב ושוב, מיד תבינו מדוע, לקום אתמול בבוקר, זה שם הסרט. שלום ליונתן גת, לשעבר ג'אט מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן וכאן תרבות, שלום.
שלום דודו, חג שמח, מזל טוב, כן?
אז נתחיל מזה שתלמד אותנו על מהות היום, או שנצא על קנקנו של הסרט, כי אני יודע שהקדשת פרק שלם לסרט הזה מרתק, נכון? בהסקט שלך.
קודם כל אני מודה לך על המחמאות. כן, זה סרט שמספר על עיתונאי, שמגלם אותו השחקנים האהובים עליי ביותר, מרי, הקומיקאי, הכי מגלגל עיניים שנולד אי פעם, שכמובן אנחנו מכירים אותו במקום יחד עם המפיקה שלו הלו היא אנדי מקדאול. הם מגיעים לעיירה בפנסילבניה כדי לסקר את יום המרמיטה. יום המרמיטה זה יום קצת משונה, יום חג שמתרחש בשני בפברואר, השניים בפברואר.
שניים בפברואר, זכר לא מיודע, האמן לי שאני שולט ברזי העברית, כי אנחנו משדרים ברדיו, כן, אין מה לעשות.
והכוונה היא שיש כזה משהו כזה, מין אמונה עממית כזאת, שהמרמיטה מבשרת את בו האביב, ושתהיה שנה טובה, ואם היא לא יוצאת מהמחילה שלה, זה אומר שימשיך להיות סוער וקשום וכדומה.
כאילו המרמיטה היא קצת סוג של חזאי טבעי כזה, חזאי בעולם החי, נכון? כן.
בדיוק. והוא מגיע לשם, הוא חזאי בעצמו מגיע לשם, ומה שקורה זה כשהוא הולך, יש לו כל מיני מאורעות שם באותו היום, חלקם, הוא לא בן אדם מאוד נחמד, הוא בן אדם שלא אכפת לו מסביבתו, מאוד מאוד self-centered כזה, נרקיסיסט שחושב רק על הצרכים המיידיים שלו, זאת אומרת, הוא נגיד, הוא לא תורם לקבל אנשים, לא עוזר לאנשים, כלום. ואז מה שקורה זה שהוא מתעורר למחרת בבוקר, והוא מגלה ש... עוד פעם קוראים את אותם דברים שקרו לו ביום שלפני.
עכשיו, איך הם מסבירים את זה שהיום הזה חוזר שוב ושוב? זאת אומרת, איך זה מוסבר מבחינת...
זה בדיוק העניין, אין לזה הסבר. אוקיי. אין לזה הסבר. היום הוא חוזר על עצמו שוב ושוב. ובהתחלה הוא חושב שצוחקים עליו, עובדים עליו, הוא לא שם לב בהתחלה שזה הכל דומה, אבל פתאום זה מתחיל להיות יותר מדי דומה. ולאט לאט זה מתחיל להיות כל כך דומה שהוא מבין שהוא בעצם תקוע כל היום, כל הזמן באותו יום. אז הוא מתחיל גם לעשות, לנצל את זה. הוא עושה לאנשים טלפתיה, הוא יודע מה הם הולכים להגיד, על מה הם חושבים. מי יקבל את המנה שלו במסעדה, מתי תישבר הכוס, הוא זוכה בלוטו בלי סוף, כל הזמן הוא יודע לנחש, כן? אבל זה לא עוזר לו, הוא ממשיך להתעקע, הוא מנסה גם להתאבד אפילו, אבל הוא קם לא רק באותו בוקר.
אז זהו, מה זה עושה לו, ובעיקר, האם יש תובנות פילוסופיות ליום כזה שחוזר שוב ושוב?
זה בהחלט, תראה, בסופו של דבר נעשה ספוילר, מה אתה אומר? ספוילר קטן.
מי שלא רוצה להאזין לספוילר, לכלכלן...
בוא נגיד הסרט הזה מוביל בסופו של דבר למחשבה שככל שהוא יהיה אדם טוב יותר, ככה הוא יוכל לצאת מהלופ. ואז הוא מתחיל ללמוד איך לעזור לזולת.
אוקיי, בוא נגלה גם למאזינים ולמאזינות, שדמות ראשית בדרך כלל עוברת שינוי בסרטי קולנוע, לא בסיטקומים וכולי. אם הוא לא עובר שינוי, כנראה שהוא עוד לא דמות ראשית, או שהסרט לא טוב, אחד מהשניים. אבל הדמות עוברת כמו בהרבה סרטים אחרים. כן, זאת אומרת שהוא משתפר הודות ללופ הזה שהוא נקלע אליו.
כן, הוא משתפר, וככה הוא בעצם איך שהוא משתחרר, אבל זה לא מקלקל, כי כיף לראות הסרט הזה המון פעמים. אין פה, זה לא שהפאנצ'ליין הוא זה שעושה את הסרט, זה התהליך שהוא עובר, זה מה שעושה את הסרט. כי זה מצד אחד מאוד מצחיק, מצד שני מאוד מפחיד קצת, מתסכל. אתה יודע שיש שני דברים, שני הקצוות החבל של אותו הדבר אצל ילדים. ילדים נורא חשוב להם, חשובה להם עקביות. תמיד אומרים שחשובה לילדים עקביות, שדבר מסוים יחזור על עצמו, אותם מנהגים וכדומה, שהדברים יחזרו על עצמם.
אני חושב שחשוב לכולם, לא? ריטואלים, תפילות, חגים וכו'. אנחנו נעים סביב ריטואלים חוזרים כמובן.
נכון. יחד עם זה, יש פחד שעליו דיבר פרויד, אני חושב בספר שלו על פשר החלומות, שדבר יחזור על עצמו. זה מאוד מפחיד. יש בספר של קפקא, המשפט, ספרו המפורסם ביותר אולי, שאדם הולך ורואה משהו שקורה מעבר לחדר, ואז הוא עובר במסדרון ורואה עוד דלת, ורואה עוד פעם את אותו הדבר. אחר כך הוא עובר ורואה עוד פעם את אותו דבר.
ואז זה מפחיד, מעניין.
וזה מאוד מאוד מפחיד, כי יש איזו תחושה שאתה בעצם אין לך, אתה נתקע. אתה נמצא במצב שאתה לא יכול כאילו להשתחרר ממנו, אתה לחוד בתוך כלא של זמן, שכל הזמן מרחף סביבך ועוטף אותך ומתגלגל סביבך 24 שעות. כך שיש כאן שני דברים.
לא, זה מעניין. אגב, אני מוכרח לשתף משהו מעברי. אחד הגגים, אחד הקטעים המשעשעים שעשינו בקומיקום מתוכנית מצלמה נסתרת שבזמנו ביימתי, זה היה לייצר לופ סביב תחנת אוטובוס. ברגע ששלושה דברים קורים שוב ושוב, בפעם השנייה אנשים מתחילים לפחד ולברוח, ברגע שהם מרגישים שהמציאות היא לא אקראית. כנראה שאנחנו צריכים מידה של אקראיות כדי להבין שהמציאות היא מציאות ולא מהונדסת, ואם היא מהונדסת אנחנו בורחים משם. מעניין, זאת תובנה מעניינת.
אז בדיוק, אז בעצם הדף נמצא בין הפטיש לסדן בעניין הזה. מצד אחד הוא באמת רוצה שתהיה עקביות, מצד שני הוא חייב חידוש, ואחד הוא ההמשכיות החיים. אז זה מאוד מאוד יכול להיות מאוד מתסכל. הפער בין שני הדברים האלה שהם אף פעם לא יכולים להתממש ביחד, הוא מתסכל, ובמקרה הזה של הסרט הזה הוא גם מאוד מצחיק. זאת אומרת, זה הולך לכיוון הקומדיה. יש סרטים שלוקחים את זה לכיוון האימה, אבל זה דבר שלוקח לכיוון הקומדיה. וביל מרי, שיש לו מין מבט מצורף בעיניים כזה של אחד שכבר שנמאס לו לשמוע פטפוטים של אנשים, והוא מגלגל עיניים על כל שטות, מוביל אותו, בעצם כל הסיטואציה הזאת מובילה אותו לדד אנד. והיכולת שלו להשתחרר מזה היא בעצם, כמו שמישהו אמר, אתה רוצה לצאת מהלופ, תשחרר את ההוגיה. כאילו, אתה מחזיק הוגיה בצנצנת, אתה לא מצליח להוציא את היד, אולי תשחרר את ההוגיה. אז הרעיון, כאילו, בתוך הסרט, זה שתתחיל לאהוב את זה שאתה בלופ. תתחיל כאילו להתמסר לזה. אם אין לך ברירה, אז אין לך ברירה, תתמסר לזה.
הרבה מאוד תובנות זן יש במה שאתה אומר, מעניין.
ועוד 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 אפשר לשמוע כמובן בפודקאסט שלנו שנקרא פסטיבל כאן, נקום אתמול בבוקר.
וואו, טוב, מרתק, ותודה לך על הדברים, יונתן גת. לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות. אגב, איך אתה חוגג את יום המרמיטה? אתה מציין את היום הזה בצפייה בסרטים? משהו שקשור ליצור הזה?
אני חוגג את זה ברעיון חגיגי איתך, דודו.
שמע, אז הנה, החגיגה, ריטואל הדדי, נעשה את זה בעוד שנה. תודה לך, יונתן גת, לשעבר ג'אט. תודה.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, הדלוריאן, המכונית שהפכה לסלבריטאית בזכות הסרט בחזרה לעתיד. זוהי המנגינה של הסרט, כמובן, המוסיקה. המכונית הזו חוזרת ובגדול, היא תזכה ככל הנראה ליורשת רוחנית שתיוצר בקרוב. על גלגולה של המכונית המאוד נדירה הזו נשמע מפיו של ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
אהלן דודו.
מישהו נתקל ברכב הזה, זה רכב שהוא לא יוצר עבור הסרט, נכון? זה לגמרי רכב שנמכר בארצות הברית, אבל רכב בוטיק, הוא לא היה מאוד נפוץ.
כן, כן, רכב בוטיק זה, זאת ההגדרה המכובסת. תראה, במהלך העבודות על ה...
ומה לא מכובסת? כי סקרן, מה לא?
אוטו לא טוב.
אוקיי, אז האוטו הלא טוב, זה עוזר לי, אוקיי.
כן, לא, לא, לא שהוא לא אוטו, לא, לא שהוא לא אוטו, לא טוב, הוא הפך למיתולוגיה בכל זאת, אבל תראה, זה אוטו שהוא נוצר בלי שום קשר לסרט. במהלך העבודות על ההפקה של בחזרה לעתיד, חיפשו רכב לעבוד איתו, והדלוריאן הייתה בחירה לא שגרתית. בטח אם אתה לוקח בחשבון שאתה, העובדה של מייסד החברה, ג'ון דלוריאן, על שמו, עמד למשפט בגין החזקת קוקאין, וגם החברה פשטה רגל, אז הבחירה ברכב הזה הייתה מאוד חריגה. אבל בהפקה באמת התאהבו ברכב המוזר הזה, השם המלא שלו זה DMC-12, והרכב היחיד שנבנה אגב על ידי חברת דלוריאן. המפעלים שלה ישבו באירלנד של החברה, והם ייצרו בסך הכל 9,000 רכבים ששווקו בארצות הברית. ומתוך כל ה-9,000, רק 6,000 שרדו עד היום. זאת אומרת, אין הרבה רכבים מלכתחילה. ובעצם הסרט בחזרה לעתיד עשה את הדלוריאן למה שהיא היום, רכב מאוד נחשק ונדיר. אבל בתסריט המקורי בכלל, מרטין מקפליי לא נסע במכונית, במכונת זמן שהמציא דוק, אלא במקרר. מקרר. בשתי הטיוטות הראשונות, מכונת הזמן בעצם הייתה מתקן נייח במעבדה של, של, של דוק, והוא היה מציב את המכונה הזאת הנייחת על הטנדר שלו ונוסע איתה. וכשהחלו הצילומים, אז רוברט זמקיס, הבמאי, הוא תהה איך אפשר לצלם בכלל דבר כזה, והדלוריאן הייתה פשוט רעיון שצץ לו בראש. לפי אחד הסיפורים, אגב, הוא נאלץ לוותר, זמקיס נאלץ לוותר על המקרר אחרי שהסבו את תשומת ליבו לעובדה שילדים יכולים לשחק במכונת הזמן אחרי שיתפו בסרט ולנעול את עצמם במקררים ישנים.
וזו סכנה שהייתה אגב, בשנת 74 היה גם מקרה מזעזע גם כאן בישראל.
נכון.
וזה לגמרי, אני שמעתי את רוברט זמקיס אומר בדוקומנטרי שהוא באמת חשש שילדים ייכנסו למקררים ולכן ויתר על הרעיון, זה לגמרי נכון.
אז באמת שמעת את זה? כי אני שמעתי...
כן, כן, הוא אמר את זה בסרט דוקומנטרי בחזרה לעתיד. שמעתי מפיו, כמובן. אם זה לא עבר איזה פייק משהו, אבל זה לא.
אז הוא זנח את סיפור המקרר, ואגב, הוא גם אחרי חודש זנח את אריק סטולץ, מהתפקיד הראשי, וזה כבר סיפור אחר. ג'ון דלוריאן עצמו, הוא כבר בר מינן משנת 2005, הוא היה מהנדס בג'נרל מוטורס, חברת רכבים אחרת, והוא עיצב אייקונים, לא, פוינטיאק למשל, בסדר? הוא עבד על זה. בשנת 73 הוא פרש מג'נרל מוטורס ומקים את החברה שלו, דלוריאן מוטור קומפני, DMC, זה הראשי תיבות. ועלות ההקמה של החברה הייתה $200 מיליון, ובין המשקיעים היה גם ג'וני קרסון, האיש הסלב, המגיש הטלוויזיה המפורסם, המשקיעה הגדולה ביותר הייתה הממשלה הבריטית, שבאותן השנים הם פשוט שבעה למקומות עבודה, והיא השקיעה $120 מיליון של אז.
וואו.
אבל ההשקעה מעולם לא החזירה את עצמה, המחירות היו מאוד מאוד עלובות, הרכבים היו מאוד יקרים, הכלכלה האמריקאית הייתה במיתון באמצע שנות ה-70, וחוץ מזה דלוריאן, כמו שהזכרתי בהתחלה, עצמו נתפס עם מזוודה מלאה בקוקאין, הוא עמד לדין ועמד לפני כנס של $24 מיליון. זה שהוא זוכה מאשמה לא מנע את הנזק התדמיתי, ולחברה עצמה נגמר הכסף, ואחרי שנה היא קרסה. שנה וחצי אחר כך הסרט יצא לקולנוע, מה שהיה יכול להציל את החברה.
וואו.
אבל זה ממש היה ב-2015 הם הודיעו על חידוש פס הייצור של הרכב המקורי, אבל שום דבר עדיין לא קרה. יש אתר לדלוריאן, מנות הזה delorian.com, אפשר פשוט להיכנס וגם להירשם לקבל עדכונים. מתי זה יוצא, יש ניוזלטר, אפשר לקבל ממש, מתי מגיע הרכב, תוכלו לרכוש אותו בעצמכם, אבל כנראה שהם מחדשים את פס הייצור המקורי, אבל עם כל מיני התאמות מודרניות, בוא נקרא לזה כך.
ומה, ובקרוב נוכל לזכות למכונית, שוב, מדובר פה ביורשת רוחנית, הכוונה היא לכך שמה, שזו לא תהיה ממש דלוריאן?
אני חושב שזאת תהיה דלוריאן של ממש, זאת אומרת, ממש של הרכב המקורי, עם תוספות אבל מודרניות, מחויבות מן הסתם בתחת הקרנות חדשות וכאלה, אבל הם הולכים לייצר כמות קטנה, בוא נגיד, ומגדירים את זה Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, זאת אומרת, זה חוק, אז הם הולכים לייצר כמות קטנה של רכבים.
לגמרי כוכבת הסרט, מי מאיתנו לא מכיר את הרכב הזה, למרות שהוא באמת מהנדירים וככל הנראה מהלא טובים.
קטנות שנפתחות למעלה, כלפי מעלה, וגם העיצוב, יש להם עיצוב, העיצוב הוא איקוני כזה, הוא כאילו חוצה זמנים באמת.
נכון.
הוא אופן הפכה להיות נכון על זמן של ממש, והלוגו המוצלח מאוד שלהם, זאת אומרת, יש שם עיצוב חכם.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים. עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר. תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות מרחק. מחר תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.